פשוט עשיר. מישהו יודע מי שר את זה? טוב, מה אני שווה אורס? רק שנייה. טוב, ילד, אחלס. אני חוזר, שאני באמצע שידור, פאנק, אתה יודע, מה אתה מחפש לי שירים באמצע שידור? טוב, אני חוזר. רגעים קריטיים. הגרמני תופס אותם באמצע ליל הסדר. מי עשה את זה? אתה השם. הוא אומר, זה לא אני, אבל אתה. הוא מוציא אותו להורג. בקשה האחרונה, הוא מסתובב, ואני רוצה לדבר כמה דקות עם החברים שלי. הוא מסתכל לנו בעיניים. הוא אומר, אני כהן. ביום יום טוב. ואני רוצה לברך אותם בקראת כהנים. והוא התחיל. בקראת כהנים. יברכה השם וישמריך, יאיר השם פניו אליך ויחונקה, וכך הוא סיים וישם לכם, וישם לך שלום. אני נואמן, וגם אני פשוט ירה פה במקום. אני ניצלתי משהו אהב, אבל התחלתי לדרדם בך רוחנית, אבל כל פעם שבאתי לעבור עבירה, אומר, כל פעם שבאתי לעבור עבירה, הייתי רואה את הברכת כהנים הזאת מול העיניים, לא הייתי מסוגל לעשות שום דבר אחר. פשוט זה שמר עליי. ובזכותו חזרתי ברוך השם, אני בארצות הברית אומר, אני נשוי, יש לי כבר נכדים ועוד מתנינים, וברוך השם כולם הולכים בדרך השם, ואני עצמי ברוך השם זכיתי ללמוד, אבל אני זוקף הכל לברכת כהנים הזאת של החבר שלי הזה. אתה שואל אותי למה אני יוצא שיש ברכת כהנים בתפילה, כי אני פשוט פורץ בבכי, אומר. אני לא יכול להחזיק את עצמי. אז אני רוצה שאחרים יצטערו בכל זאת יום טוב. אז אני אומר את זה לעצמנו, מכיוון ש... תראו מה מעשה של בן אדם אחד יכול לעשות. כל אחד מאיתנו משפיע על עצמנו, על אחרים, אתה... אל תפסול את הדברים הטובים שאתה עושה. כי אתה עושה הרבה בחיים. אלא כמו שיר. משהו קצת קצבי. אני מתאר לחפש אולי את הברכת כהנים שרציתי.
בלב ים, המרויה בטופסי, החלק שלו שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר. הפעם את מוצ"ש זכור אתם הולכים לזכור. פותחים עם פרק מיוחד של הקול הבא בשלב האודישונים, ומיד לאחר מכן שמילי אונגר מגיע מארצות הברית להופעה מיוחדת וראיון לרגל צאת אלבומו מאח הברוכה. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, כל מוצ"ש ב-10 רק כאן בקול חי. מורים ומורות, גננות וסטודנטים להוראה, מה אתם עושים בחופשת הפסח? אנחנו במשרד החינוך, בשיתוף השלטון המקומי, מפעילים את בית הספר של החגים, ואתם מוזמנים להשתלב ולהיות מדריכים בתוכנית בשבוע שלפני החג. התוכנית, המציעה העשרה חינוכית לילדים, מגיל הגן ועד כיתה ג', מקילה להורים את הנטל, ומעניקה הזדמנות שווה לכל ילד. וגם לכם זה שווה. מעוניינים להצטרף לעשייה חברתית וגם משתלמת? בואו לעבוד איתנו. לפרטים, פנו לרשות המקומית או לאתר משרד החינוך. דברים זזים בחינוך.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
אתה לא מתרגש?
מה, אנחנו בדרך לחול הארץ?
בטח, דידי, אתה לא רואה את העננים מהחלון, הם באים אלינו? אנחנו טסים עכשיו. לאן טסים אם לא לחול הארץ?
חשבתי שזו תמונה. רגע, דידי, אנחנו עכשיו באוויר?
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג!
עכשיו בחנויות, לימונים חייגו, 0722-79-6666.
הדרן, המכשיר השמור ביותר בעולם והיחיד עם טכנולוגיה טריפל סייף להגנת סייבר משולשת. טאבלט ווייז מייל של הדרן במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
רשת מחסני חשמל מקיימת ביום ראשון את מחירת ניקוי המדפים הגדולה בכל סניפי מחסני חשמל. לדוגמה, מקררים ביתיים מ-770 שקלים, מחמים לשבת מ-129 שקלים, תנורים מ-790 שקלים, מערבלים מ-29 שקלים, מחשבים מ-490 שקלים. מבצע ניקוי מדפים יסודי ברשת מחסני חשמל. הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל.
מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית?
האם אשכחי ירושלים?
הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, כל מוצ"ש ב-10 רק כאן בקול חי.
הקול הבא
בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, חזרנו אליכם, ואנחנו למעשה נותנים מהסיפור 10 מחשבות עקומות, נקרא לזה. 10 מחשבות שכל מחשבה שעולה לנו בראש היא צריכה להיבדק. שום מחשבה היא לא נקייה או אמת לעמיתה. כל מחשבה צריכה עיון, נקרא לזה ככה. בוא לא נענה. כל מחשבה צריכה עיון. מי אמר שאני צריך לעשות את זה? מי אמר שזה מה שאני מת רוצה? זה מה שעובר לי בראש. אמרנו שיש מושג שנקרא יצר הרע, נעים מאוד, וזה לא משהו ככה רחוק מאיתנו, או שאנחנו לא מכירים. אנחנו יודעים שחזל הרי דיברו על יצר הרע כמציאות, תמיד שהוא מלאך המוות, הוא יצר הרע, הוא השטן, כמו מילים מפחידות כאלה, שפחדים אפילו להגיד את זה, אפילו השטן מחמם, אנחנו לא נגיד את זה מרוב הלחץ. נו, אז תבין שזה נמצא בתוכנו, כמו שתי כליות יועצות עם חזל. יש לנו שתי כליות, אחת יועצת דברים לא טובים, דברים לא טובים. ואחת דברים אולי קצת טובים. עוד משהו קצת על יצר הרע. הגמרא בסנהדרין אומרת, מושכי העוון בחבלי השב כאבות העגלה חטאה. מהי כאבות העגלה? אמר רבי אסי, יצר הרע מתחילתו דומה לחוט של בוכיה, ולסוף דומה לאבות העגלה. בהתחלה מתחיל לך משהו קטן, בוא בוא אחי, בוא בקטנה, קטנה, ואחרי זה תבין כבר יש לו אבות של העגלה. תראה את הרשע הזה, בלי לדבר יותר מדי, אבל אמר רבי שמעון, אמר בשמואל בר נחמני, זה גם כן, הגמור שם בר מלחמן, אמר רבי יונתן, יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה, ומעיד עליו לעולם הבא. תראים, הוא גם מסית אותנו, ואחרי זה הוא מלכלך. מה שנקרא עד מדינה? שם צורש במדינה, עד מדינה. עולם זה שוטר סמוי, תמיד שוטר סמוי. היה איזה ילד אחד, אמר לו, אבא, אני רוצה להתחפש לשוטר. נכון, הרבנים, אפשר שוטר, אבא, אני רוצה להתחפש לשוטר. טוב, אז אבא נתן לו אקדח וקפצונים. אמר לו, רגע, אבא, מה עם המדים? מה, אתה שוטר סמוי אתה? אז תבין, יצרה הוא מסית אותנו, ואחרי זה מעיד עלינו לעולם הבא. יש חובות הלוות, פרק ה' שערי ה'. אני לכם מכניס פה בכמה משפטים את כל עולם הפסיכולוגיה, מה שנקרא. אומר לך, בן אדם, ראוי לך לדעת, אומר החובות הלוות, קח שיחה עכשיו אתה ורבנו בחיי. כי השונא הגדול שיש לך בעולם הוא יצרך. השונא הגדול שיש לך בעולם, לא נסראללה, לא המשגיח, המקק, לא החבר שלו, לא יודע, עשית לו ככה, שום דבר. השונא הכי גדול שיש לך בעולם הוא יצרך. עכשיו, לא יצרה שנמצא אי שם באיזה רחוב צדדי, הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך, והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופנים והרוחנים. שמעת? הוא משכח החבר הכי טוב שלך. הוא חי איתך, הולך לישון אותך בלילה, קם איתך בבוקר, מחבק אותך כל רגע. המושל בסודות נפשך, צפון, בצל עצתך, בכל תנועותיך הנראות והנסתרות. העורב לפתות פסיעותיך. אתה ישן והוא ער. אתה מתעלם ממנו והוא איננו מתעלם ממך. תראה מה זה. אמרו לך חסיד אחד שפגע באנשים ששווים ממלחמת אויבים ושללו אחר מלחמה חזקה, שללו שלל, אמר להם אותו חסיד, שבתם מן המלחמה הקטנה, מה אתם עושים צחוק, מה זה חמאס, חיזבאללה, סוריה, קטן עליה, זה קטן. התעתדו למלחמה הגדולה שהיא מלחמת היצר וחייליו. אז כמו שיש לנו להבדיל שר ביטחון, רמטכ"ל, אלוף פיקוד הזה, אלוף, וככה צריך להיות לנו מול יצר הרע. אז כנראה שאלופי הפיקוד זה גדולי ישראל, בסדר, אבל תבין שאנחנו במלחמה, במלחמה. הוא אומר, ומין התימה אחי, כי כל אויב שיש לך, כשתנצח אותו פעם, פעמיים, יירף ממך. בדרך כלל, אתה יודע, האויב שחטף מכות יעזוב אותך, מה שנקרא כוח ההרתעה, כוח ההרתעה של צהל הוא חזק, הוא עצמתי. הסיבה שכל מה שנקרא אויבינו מסביב לא אוכלים אותנו חיים, זה בגלל שהקדוש ברוך שומר עלינו. אבל בגדרי ההשתדלות, אתה יודע, יש כוח של הרתעה, שאם צהל כל פעם מפציץ אותם, אז הם חושבים פעמיים. ולא יעלה על ליבו להילחם בך אם הוא נורמלי. לדעתו יתרון כוחה על כוחו, כי הוא יודע את היתרון של הכוח שלך עליו, זה אויב רגיל, והוא מתייאש מניצוח אותך, מגבור עליך. בדרך כלל אויב רגיל, שניצחת אותו פעם פעמיים, הוא יורד ממך. אבל היצר אומר, אין מספיק לו ממך ניצוח פעם אחת ולא 100 פעמים. בין שינצח אותך או שניצחת אותו, זה לא משנה. יערוב לך כל ימי חייך לנצח. כמו שאמרו חזל, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, תבין מה זה, זה פחד, זה עולם, אנחנו בכלל לא קולטים את זה, אולי אתם כן, לא יודע. הוא עורב לך, אתה יודע מה זה עורב? ראית פעם חתול שעורב לאיזה ציפור שרוצה לך לטרוף אותה? הוא עומד באיקון, איקון, רגע אחד של הסך הדעת, רגע אחד של תורפה, פוף, קופץ עליה. אותו דבר יצרה. יערוב לך כל ימי חייך לנצח. כמו שאמרו חזל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ואינו מקל בקטנה שבקטנות. לנצח אותך. תראה, לא, 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 לא פייר יצרה. לא מבטל קטנה שבקטנות, 5 דקות, 10 דקות, פה ראייה אסורה, פה איזה נפילה, נשת יד בקטנה. יצרה, הוא רואה את זה כשלל רב, יש, יש, יש. הוא לא טמבל, הוא מבין מה שהוא עושה. למה? כדי שיהיה לו אחרי זה מדרגה לנצח אותך במה שלמעלה ממנה. הוא מבין, הוא לא, הנפילה האחת היא לא, לא משמעותית, אבל עבירה גוררת עבירה. ועל כן, אומר הרחובות הלאות, ראוי לך שתהיה נזהר ממנו. ואל תמלא משאלותיו מאומה, אל תיתן לו כלום, כלום, אל תיתן לו אפילו טיפה. רק יגדיל בעיניך המעט שבמעט מניצוחו. אפילו מגנב לך קצת שבקצת. תגדיל את זה. אבל הדבר העיקרי והסופי. על כן אל יבהילוך דבריו. ואם עצמו חייליו, אל תתרגש. כי עיקר כוונתו לאמת השקר. תבין, אין לו באמת כוח ליצרה הזה. אתה הרבה יותר חזק ממנו, אתה הרבה יותר חזקה ממנו, גם אם נראה לכם שהוא יותר חזק מכם. כי עוד פעם, מי הביא לך את המחשבה הזאת עכשיו? מי יכניס לכם את המחשבה בראש? אני יותר חזק מכם, זה לא יעזור לכם. זה הוא, עוד פעם! אל תשכחו, המחשבות שלכם, תתקילו אותם, אל תאמינו להם. כי עיקר כוונתו לאמת השקר, וכמה שהיא קרובה מפלתו ועיבודו, אם תרגיש, אם ירגיש חולשתו, יגביר את מאמציו. כי המעט מן האמת ינצח הרבה מן השקר. כי מעט מהאור דוחה הרבה מן החושך. חובות הלבבות, פרק ה', שער ה'. אז אנחנו ממשיכים בעיוותי המחשבה, והדבר החמישי עכשיו זה אל תקפצו למסקנות. יש אנשים, הם חושבים שיודעים לקרוא מחשבות. כן, האישה בטוחה שיודעת מה בעלה עובר לו בראש, או הבעל חושב שהוא יודע בדיוק למה אשתו עשתה מה שהיא עשתה, כי, 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 התכוונה ככה והתכוונה אחרת. מה אתה קופץ למסקנות? מה אתה בכלל מבין? אנחנו לא יודעים שום דבר. אל תנסו לקרוא מחשבות של אחרים, זה רק בדרך כלל יהיה לכם לשלילה. דבר נוסף זה אל תגלו עתידות. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. אני אקרא לכם שורי דעס של, של הרב בלוך, בחלק ג' עמוד 60. אומר ככה, על פי הטבע אי אפשר לו לדעת לאדם להכין את עתידו. כי אין בכוח האדם להבין בחשבון כל הסיבות והעניינים הנסתרים בחוק העתיד. אף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד. כי כל דבר תלוי בהמון סיבות שונות שאינם תלויים בו. ומי יודע מה יוכשר לבסוף? כי מה שנראה לו עכשיו לטוב יכול להיות לבסוף לפוקה ומכשול חד ושלום. תאמין, אומר לי הרב, אני יאללה, אני עוזב את הישיבה. מקסימום אני אתגייס, אני אתגייס, הרב. אתגייס? אין לי בעיה, אני לא מדבר לך עכשיו השקוף עמוקה, כי יש כל מיני שמאזינים, לנו כל מיני השקפות, אבל לך אני אגיד, אין בעיה, לך לצבא. אחרי חודשיים אתה תצטער שנולדת בכלל. כי אם תעשה משהו משמעותי, אז יקראו לך, אתה יודע, מה? ואם תעשה משהו לא משמעותי, תגיד, מה? מה? מה אני עושה פה בכלל? מה? תאמין לי, וואלה, ועשיתי עוד יותר בדיכאון. כי לא רק שאתה לא בישיבה, וחברים שלך כן מתעלים ומתחזקים, ויהיה להם שידוחים פי 10 יותר טובים בינינו, אלא אתה גם לא עושה, אתה בקיצור, על הפנים אתה מרגיש. על הפנים, אתה רואה איך יצא סובב אותך? על האצבע הקטנה שלו. אבל אל תוותר, קום, קום. ממשיך הרב בלוך ואומר, זכורני לפני המלחמה הנוראה, זה מלחמת עולם השנייה. היו פה בטלז שני בעלי בתים מקורבים זה לזה. שני בעלי בתים חברים. השתדלו להעביר את עסקיים לעיר הגדולה הסמוכה לטלז. היה עיר סמוכה לטלז, עיר גדולה, מה שנקרא תל אביב, תל אביב, עיר הגדולה. אז החלטו להעביר את העסקים שלהם לעיר הסמוכה לטלז. עכשיו לפי דעתם וכן דעת אחרים, לא רק הם, היה שם המקום המסוגל יותר להתפתחות עסקיהם ולהגדיל את מסחרם ולהרוויח הרבה יותר כסף. והנה לאחד מהם עלה הדבר בנקל. כאילו אחד בסוחרים, וואלה, שיחק לו המזל מה שנקרא, הלך לו בקלות. והעביר עסקה והתחיל להעביר את מסחרו והצליח מראש. ולשני, מפני איזה סיבה לא עלתה בידו להעביר את עסקיו לשם. והיה לשני הרבה עוגמת נפס. אוף, למה דווקא אני? מה, תראה איך, איך הוא מצליח? מה, 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 מה? מצאה לו הרבה עוגמת נפש שלא עלתה בידו לעשות כמו חברו והתקנה בו מאוד. ולאסון ממש היה נחשב בעיניו, אוף, למה זה קורה לי? כאילו למה הוא מצליח ומישהו אחר לא? בחורות מרגישות למה היא קיבלה את העבודה הזאת, למה היא התחתנה לפניי, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. ולאסון ממש היה נחשב בעיניו מה שלא הצליח לעשות כמו חברו. המשיך הרב בלוך ואומר, אבל מה הייתה אחרית הדברים? כעבור כמה חודשים פרצה המלחמה וגורשו כל התושבים היהודים מהעיר הזאת. וגם הלז זה כמובן היה הוא השני שעבר לשם, גם הוא היה מוכרח לגלות לרוסיה, ששם סבל הרבה צרות ועסקיו נהרסו, ומרוב הצרות והתלאות מתו עליו אשתו ובניו השם ירחם, והיה לאומלל ועובד. אבל השני שכינה בו נשאר בטל, שלא ברצונו בהתחלה. אצלו נהפך הכל לטוב, ונהפך עליו הגרגל, והעסקיו גדלו, ומשהו נשאר על מקומו היה לאושר לו. נמצא שמה שחשב שהוא אסונו, היה אושרו. שמעת את המשפט הזה? זה צריך לתלות למקרר, מה שנקרא. מה שחשב שהוא אסונו, היה אושרו. אז המחשבה העקומה החמישית היא, אל תקפוץ למסקנות. מסיים הרב בלוך אומר בדוגמאות כאלה, רואים לנו הרבה. היכול איש לדעת ולחשב אל נכון איך להטיב את מצבו בעתיד התלוי כל כך בגלגולי הסיבות שונות? נראה לפעמים האדם כשהוא בורח לאיזה מקום או עושה מעשים בחושבו שהם יהיו לו למפלט לאיזה אסון שהוא ירא ממנו, ובורח מרעה אל הרעה עצמה. ואלו המעשים שעשה הצלחתו, הם היו הסיבה לקרב את אסונו לאף אחד מישראל. הרי מצאנו באחי יוסף, בשומם את חלומו, כי אם שול עליהם וביראתם ממנו, חפצו להינצל מזה על זה שמכרו לעבד למצרים, ברור. נמכור אותו לעבד למצרים, מה יצא ממנו? כלום, גורנישט, יש שם הרועה של פרות מצדי. אבל דווקא מה שהם עשו, מעשם אלו בידיהם ממש, הרבו ממשלתו ונתקיים חלומו, ובהם וגרמו שיקוים בהם מה שירעו ממנו. בקיצור, מה, מישהו יודע פה מה יהיה? זה כמו החזאים. אמרו לך, איזה ככה, ככה, מי יודע. עם כל המכשור של היום, עם כל הטכנולוגיה, מה אנחנו מבינים בכלל? איי, מה נגיד לכם? טוב, הדבר השישי זה העצמה ומזעור. מה זה העצמה ומזעור? המשקפת. אפקט המשקפת. תראו מה זה משקפת? משקפת, יש לה צד אחד צר יותר, שמסתכל עליו, ואז אתה רואה בצד השני הרבה יותר גדול. אבל מה קוראים אתה הופך את המשקפת? ואתה מסתכל דרך הצד יותר רחב, אז פתאום הדברים נראים קטנים יותר. אז זה מה שנקרא העצמה ומזעור. שאדם למשל מסתכל על החסרונות שלו עם הצד שמגדיל, ונראה לו שסוף העולם, ונראה שהוא לא שווה שום דבר, ונראה לה שאין לה תקנה, וזה הרסת החיים שלה לדורי דורות. וזה הטעות, כי אנחנו מסתכלים שוב פעם בצורה מעוותת, מסתכלים על, מהצד הגדול על, על החסרונות שלנו, ולכן החסרונות נראות הרבה יותר גדולים. מצד שני, הוא הופך את המשקף, זה מסתכל בצורה מקטין את, את המצוות שלו, את המעשים הטובים שלו, את החסדים שהוא עושה, את מה שהוא עושה עד היום. אז להיזהר מהעצמה ומזעור. הדבר השביעי זה טענה תחושתית. אני מרגיש, אוקיי? אז אם אני מרגיש, זה אמיתי. זה אמיתי? מי אמר? אז מה אתה מרגיש? מה זה הרגשות האלה? סליחה שאני אומר, היום הרבה בחורי ישיבה זה ככה. אני לא אוחז, או יש כאלה ביטויים כאלה, לא מתחבר, לא, זה לא עושה לי את זה, לא. היום אנשים חיים על הרגשות. מה הוא מרגיש, כן מרגיש, לא מרגיש. אתה מבין? יש מעצב, אין מעצב, יש אווירה, אין אווירה. מה זה הדבר הזה? אוחז, לא אוחז, לא, במויכין שלי, לא במויכין. תעשה מה שאתה צריך לעשות, אבאלה. מה זה הדבר, מה זה הרגשות האלה? לא, אני, לא מרגיש מחובר. מה זה שטויות האלה, מחובר? שאל תלמד, תפסיק בלת המוח. אני אומר את זה בכוונה, כי לפעמים אנחנו נופלים לכל מיני... אתה מבין? מי אמר ש... אופה, מי אמר שהמחשבות האלה נכונות? די להאמין לעצמכם. לכו עם האמת. אתם לא תפסידו.
ויים ופוי דאו פוי דאנו ויים ביוין אלי אבוי לי אבוי סלווי ביי שבו מילו מויצי מויצי אסירי ופוי דאו פוי דאנו ויים ביוין אלי אבוי לי אבוי סלווי ביי שבו מילו
שלחו לי מאז נדברו. יש הרי פרק תהילים. קוף ממבט, משכיל לדוד ביותו במערת תפילה. את המזמור הזה הרי דוד המלך כותב שהוא נמצא במערה. בתוך מערה. שאול מחכה לו בחוץ. דוד בפנים. דוד מפחד פחד מוות. לפי דרגתו. ומי שהחיים שלו הרי בסכנה, הוא צועק לקדוש ברוך הוא, צועק לבורא עולם הבית, ימין וראה, ואין לי מכיר. דוד המלך אומר על עצמו, תראה, בורא עולם, תקשיב, אין מי שמכיר אותו, אין מי שאכפת לו ממני. אף אחד לא אכפת לו ממני. דוד המלך נמצא במצב קשה, קשה, קשה. הרי הוא לא מתאר לעצמו, אני אומר את זה לעצמנו, הרי הוא לא יודע שעכשיו פנגר ידבר על זה בתוכנית. והוא לא יודע שהפרק תהילים הזה ייתן כוחות למיליוני אנשים לאורך כל הדורות. הוא לא יודע את זה. הוא שם במערה וצועק, אין לי מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. הוא נמצא ככל בשפל, שפל המדרגה. אין דורש לנפשי, אין לי אבא ואמא שאכפת לי ממני, אין לי כלום, כלום. הוא לא יודע מה שאנחנו יודעים היום, אתה מבין? אבל למה הקדוש ברוך עשה את זה? למה, למה? אני אגיד לך למה. כי אם דוד המלך היה מעלה על דעתו, כמה דורשים יהיה לכל מילה שיוצאת מהפה שלו, הוא כבר לא היה מחבר את המזמור הזה, אני אומר לך. הוא לא מסוגל לחבר את המזמור הזה. לחבר כזה מזמור, אתה צריך להיות מעומק הלב. אתה צריך להיות במצב שזעקתי אליך, זעקתי אליך, הוציאה ממסגר נפשי. אתה צריך להיות ברגישה של מרירות כזאת שאין דורש לנפשי, ורק, רק ממצב כזה, יכולה לבכוע כזאת צעקה, זעקתי אליך, השם. צעקה שעד היום אנחנו נצעק אותה. הצעקה הזו שדוד אמר שהוא היה במערה, רק כך אפשר להיות כזה דבר על השמיים. אז לכן, דוד המלך היה ניצב אז במערה, כולו שבוב, רצוץ, נרדף, מדוכדך. מסתבר שהיה לו גם מחשבות, כאילו, לפי דרגתו, אבל כאילו, למה זה קורה לי? למה אני? מה עשיתי כבר? אבל בגלל זה הוא דוד המלך, והוא מאמין וסומך על בורא עולם, שיודע מה שהוא עושה. ברל מפרע, מה מתברר? שום דבר, הכל היה טוב. דוד המלך ניצל, והשם הניח לו מכל אויבה בסוף של דבר. אז למה הוא צריך בתוך המערה להיות? כי הרבה יהודים, במשך הדורות, שהיה להם כל מיני צרות והתמודדויות, הם צריכים מישהו שיחבר להם כזה פרק תהילים, שיעזור לנו להתבטא, במערה שלהם, מה שנקרא. לכן צריך להכניס דוד המלך למערה, שיהיה לו תחושה שאין לו מכיר, ולא דורש לנפשו, ואז הוא יחבר את הפרק משכיל לדוד, ביותו במערה תפילה. ואחרי שפרק קוף מבית יעלה לכיסא הכבוד, וירד לעולם, פתאום ידלקו האורות, יחבו המסכים, והכל פתאום יסתדר, ויבוא על מקומו בשלום. זה הכוונה משכיל לדוד. מה זה משכיל לדוד? אל תסתכל על הפרק הזה כתפילה בלבד. תשכיל, בונן בו. תבינו שלפעמים הקדוש מכניס אותך למערה חשוכה, ותתעטף עליי רוחי, ואין לי מכיר, ואין דורש לנפשי, כן, אתה מרגיש את זה ככה לפעמים. ודווקא ברגעים קשים כאלה, אתה לא מצליח להבין למה. למה אני דווקא? אבל משכיל לדוד, אל תשכח. יש לך עסק עם אבא שבשמיים. שאצלו העולם לא מתחיל ונגמר במערה חשוכה ונקודתית. אתה מבין? החיים לא מתחילים ונגמרים במערה שאתה נמצא בה עכשיו. אתה עדיין לא רואה את התועל שתצמח מהמערה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא כן. מי יודע כמה דורות אחריך. צריכים את הצעקה הזאת שלך עכשיו, או שלך. מסקנה, דוד המלך מלמד אותנו דבר אחד עיקרי, לנצל את המערות החשוכות, ולא לבזבז אותם על סתם דיכאון. אה? תנצל את המערה החשוכה, אל תבזבז אותה על סתם דיכאון. כאן אתה נמצא שם במערה חשוכה ונמאס לך מהכל. תזכור שאתה רואה את את המציאות מעוותת. תבדוק, אני אומר לך, אם יש לך מחשבה לא טובה, זה אחד מהעשר סיבות האלה. או שזה הכל לא כלום אתה מרגיש, או שאתה מכליל אירוע אחד, אתה משליך אותו על הכל, או שסינון מחשבתי, אתה לא... כל זה איננו שווה לי, בגלל שהמשגיח זרק לך זה מילה. אתה פוסל את החיובי, אתה לא מצליח, אתה לא מקבל, אתה מצליח, ואתה לא מצליח לראות את זה אפילו, אתה מוריד את עצמך ישר. אתה קופץ למסקנות, קורא מחשבות, מגלה עתידות, כביכול מה הולך להיות, אתה ממזער את הדברים הטובים שלך, או מעצים את החסרונות שלך. יש לך טענה תחושתית, אתה מרגיש שזו האמת, ומי אמר שזו האמת. והשלושה האחרונים זה אחד שזה, כלומר, ראשון חייב. אתה מרגיש, חייב להיות ככה. הוא מלחיץ את עצמו, סתם מלחיץ את עצמו, סתם, תבין, מי ביקש ממך להלחיץ את עצמך. יש צוואה של הבעל שם טוב. הוא אומר, אל ירבה האדם בדקדוקים, יתרים, בכל דבר שעושה. תפסיק לחפש, כאילו, אין בעיה, אתה רוצה להחמיר, תחמיר. המחמיר תבוא לעבור ברכה, אבל אל תהיה נרוויסט כבר, זה לא טוב. אין לי בעיה, אתה עושה את זה בשמחה, נהדר. אם אתה לא משרה סיוט על כל הסובבים אותך, ממש אין לי בעיה. אבל אם כולם מרגישים לידך לחץ, אל ירבה, אומר הבעל שם טוב, בדקדוקים יתרים. עכשיו, אתה תגיד לי, חסידות, נו, אנחנו הליטאים, אנחנו... אל ירבה אדם בדקדוקים יתרים בכל דבר שעושה, שזה כוונת היצר הרע לעשות לאדם מורה, שמיינו יוצא בדבר כדי להביא אותו לעצבות. אתה מבין? לא, זה כוונה, לא יצאתי דחובה, נראה לי רב, אני לא אמרתי קריאת שמה כמו שצריך, ומתחיל להסתבך עם עצמו, ועוד פעם. והעצבות היא המניעה הגדולה לעבודת הבורא יתברך. אפילו אם נכשל בעבירה חס ושלום. תקשיב, מה אומר הבעל שם טוב הקדוש, אפילו אם נכשל בעבירה חס ושלום, לא ירבה עצבות. די, די. שבגלל זה יבוטל מהעבודה. רק יתעצב על העבירה, ברור, צריך להתחרט, ועכשיו יחזור לשמוח בבורא יתברך. צא, תתחרט, זמן שחרטה אתה צריך. אבל אחרי זה הלאה, הלאה. כיוון שהוא מתחרט בחרטה גמורה, ואפילו שיודע בוודאי שאינו יוצא בדבר אחד, מחמת מניעה הרבה, לא יעצב. גם אם אתה מרגיש שיש לך זה מניעה, משהו, אתה יודע שאתה לא מצליח בזה. אל תיעצב, אל תיעצוב. עצוב זה סתם יצרה, זה 100% יצרה. ויחשוב שהשם יתברך הרי בוחן כליות ולב, והוא יודע שאתה רוצה לעשות מן המובחר, כשאינו יכול. ויחזק את עצמו לשמוח בבורא יתברך עליו השלום. מה עליו השלום? מה קשור? עיין שם, זה הכל. ויחזיק עצמו לשמוח בבורא יתברך. ומידת העצבות היא אבן נגף ומכשול גדול עבור אלה שרוצים לעלות במעלות העולה בית השם. תאמין, אז תיזהר. יש הדבקת תוויות, זה הדבר התשיעי. הדבקת תוויות, זהו, אני כזה, הוא כזה, בעלך הוא כזה, הוא לא ישתנה הרב בחיים, אין לו תקנה, אל תדביקו תוויות. הדבקת תוויות זה גם מצאת היצר. והדבר האחרון, העשירי, זה אנשים שמאשימים את עצמם בהכל. הרב, אני אשם. אני הרסתי את הילדים, אני הרסתי את זה, אני הרסתי, בסדר. גם אם יש לך יד ורגל. אתה לא אשם בהכל. יש גם את בורא עולם שלושה שותפים בו באדם. הקדוש ברוך הוא מחליט, יש גם בחירה לילדים. יש הכל, הכל, הכל. תפסיקו לזרוק על עצמכם הכל. בואו ננסה להיות יותר אופטימיים, בסדר? מספיק החיים קשים. איך אתה שומע אנשים באמת עוברים תקופות ממש קשות, ולא רק לשמוע חדשות, לשמוע את כל העולם בחקירות. כל העולם ואח שלו. 433, לאו 433, 433, 433. מה קורה פה? מה הולך כאן? אז אם אתה לא בחקירות, תגיד תודה. כבר אתה במצב טוב, אחי. כבר אתה במצב טוב. ואני אומר לך, הכל יעבור בסוף. הכל יעבור, בסדר, עליות, ירידות, טלטלות, לא משנה, יהיה מה שיהיה. בסופו של דבר, הכל יהיה בסדר. אבל אל תבזבז את החיים שלך. אל תבזבז את החיים שלך. אבל אני אומר לך, אומנם זה סיפור שכולנו מכירים. אבל אני אהבתי לשמוע לקרוא אותו השבוע. מעשה היה בעיר סלוצק. שאחד הילדים שם קראו לו יוסלה השובב, יוסלה השובב. כולם הכירו אותו, ילד אילוי, אילוי. מבורך בכישרונות, בעל ראש ברזל, אבל שובב גדול. שובב גדול, לא מסוגל להתרכז. כמעט ואינו יושב על הספסל הלימודים כשאר כל ילדי גילו, אז לא הריטלין. טוב, מה אפשר לעשות? מתעסק כל היום עם היונים על הגגות, ועם הכלבים ברחובות, ו... זה הבעיה. הנה יום אחד, כשהיה בן 12, הוא עבר ליד אחד הבתים בעיר, והוא שומע צעקות מאחד החלונות, והוא עולה, מטפס על המרזה, והוא מגיע, והוא שומע את האבא צורח על הבן שלו, תגיד לי, מה אתה רוצה בסוף? כמו יוסלה השובב? אתה רוצה עוד כמו יוסלה השובב? יוב, יוסלה שומע את זה. תבינו מה נהייתי. נהייתי דמות שלילית, תבין? כבר מדבקים תוויות, כמו שפנגר אמר בהרצאה שלו, תוויות על... אתה רוצה את כמו יוסלה השובב? הוא לקח את זה כל כך ללב, אבל תתאו לכם, לפעמים זה, ככה זה קורה. מתי אדם משתנה? לפעמים הוא שרוטף סתירה. לא על אף אחד בסדר, שלא מקבל בחיים סתירה, אף אחד מאיתנו, אבל לפעמים אדם מסתובב, מה שנקרא, שהוא מקבל סתירה. אז יוסלה שמע את זה וממש לקח ללב. הוא היה בהלם, שהוא כאילו דמות, אתה מבין? טוב. הגיע הביתה, הוא אומר לאבא שלו, אבא, אני רוצה ללכת לישיבה. עכשיו, אבא שלו מרים גבה, כאילו, יוסלה, ישיבה, באמת. מה בטוח שהוא מתכוון לשרוף איזה ישיבה, או לא יודע מה, לדחוף להם שם איזה עיזים. אמר לו האבא, אמר לו הילד, אבא, אני רוצה ללכת לישיבה. עכשיו, הוא אומר לאבא, אם אתה תן, אני אלך לבד. עכשיו, אבא מסתכל לו בעיניים וקולט, בוא נה, יש לו רצינות, הילד. משהו קרה. אז האבא שאל אותו, איזה שיבה אתה רוצה? אז אמר לו, וולוז'ין. וולוז'ין! אתה מבין? זה מה, אבא פרץ בצחוק. בלי להליב, אבא פרץ בצחוק, תקשיב. בוא נה, אתה יודע מה זה וולוז'ין? צריך להיבחן על שני סדורים. סדורים, הכוונה היא בסדר, נושא נזיק, אני צריך לדעת אותם. אתה לא יודע אפילו דף גמר אחד, יוסלה, נו, מה קורה לך? אבל יוסלה החליט, לא אכפת לי שום דבר. אני רוצה להיכנס לוולוז'ין, להתחיל ללמוד. ואם לא תיתן לי, אני נוסע לבד. אתם מבינים מה זה? אני אומר את זה לעצמי, אבל למה אין לנו כאלה דברים? אולי יש כאלה דברים היום, אבל אני רוצה. לא, אני חייב ללכת לישיבה, אין לי ברירה. מה יגידו על איפה אני על הצבא? מי? אחרי זה תהיה לי... ירוס את השידוכים של החיות שלי. אני רוצה ללכת לישיבה. פיס. ככה צריך להיות, אתה מבין? טוב, יוסי ל... אבא שמתנו כמה מטבעות, מה שנקרא. אמא שלו הרזה לו את הדברים, והוא עזב את הבית. שלושה ימים, בעגלה מזדמנת, חלק ברגל, מגיע לוולוז'ין, נכנס לראש, הוא שואל את התלמידי, איפה ראש הישיבה פה? שואל, התלמידים רואים ילד בן 12. טוב, הוא נראה כזה שהוא כך בטוח בעצמו, הנה, תכנס לחדר. הוא נכנס, דופק בדלת של רב חיים וולוז'ין. רב חיים וולוז'ין, גדול הדור, שולם עליך, אומר לו. רב חיים וולוז'ין אומר לו, עליכם שלום. מה רצונך, נערי? שואל הרב. אני רוצה להיכנס לישיבה. עכשיו רב חם היה רגיל לכל מיני אילו עם קטנים כאלה שבגיל שלוש שימו את השס שלוש פעמים. אז אמרנו לנו, מה אתה יודע? מה יודע בחור? אז אמר לו יוסי, אני לא יודע כלום, אבל אני רוצה ללמוד. עכשיו רב חם וולוז'ין, קודש קודשי, מסתכל לו בעיניים הנוצצות שלו וקולט, יש לו את זה. יש לו את זה. שמעת? יש לו את זה. בעיניים, לא ב... שכל במבחנים, בעיניים. הוא אמר לו, אם תרצה, אתה תוכל, כנס לישיבה. טוב, יוסי לא עשה שום שהות, חביבי, תיישב ללמוד, תיישב ללמוד. רב חיים סידר לו מלמדים, לחומש, משניות, גמרא, יוסי התחיל ללמוד, להשקיע, לחפש, לחטט, שקע בלימודו. בתוך שלושה חודשים, כבר התייצב על רגליו, מה שנקרא, התחיל ללמוד בצורה מסודרת. אתה מרביץ ועשה בישיבה, עברו שנתיים, גיל 14, הוא בחור למדן לכל דבר. המשיך ללמוד בהתמדה ובשקידה, כבר למד היטב גמרא רש"י תוספות, ואף הצטרף לחוג המיוחס של ה-18. בוולוז'ין היו בחורים שלמדו 18 שעות ביממה. השאירו לעצמם רק 6 שעות לענייני שינה, אוכל וחולה סובב. עד שיצא עליו שם, יוסלה דאחציקר, יוסלה דאחציקר, יוסלה 18. על מה אתם שלא היו לו קשיים? אתם שלא היו לו קשיים, ראיתם פעם סיפור של מישהו יצליח בלי קשיים? הנה זה מגיע. הנה זה מגיע. כעבור מספר שנים. יוסלה כבר התפרסם כלמדן גדול, והיא היום, והוא מקבל מכתב מאימא שלו. במכתב היא מסבירה לו שפרצה שריפה בעיירה, אשר קילתה מספר חנויות וביניהם גם את החנות של אביו. אשר היה חייד במקצועו. אמא פונה לבן שלה ואומרת לו, בני, אתה כבר בחור מבוגר? מספיק ללמוד מה שנקרא. תחזור הביתה, תעזור לנו כלכלית. יוסלה היה ככה... היה לו מועקה. מה אני אעשה? מה אני אעשה עכשיו? הוא נכנס לראש הישיבה ואומר לו, הרב, מה אני עושה? מראה לו את המכתב. רב חיים וולוז'ין קורא את המכתב בעיון, והנחה כבדה נעתקה מפיו. שמע בקולי, אמר לו, שמע בקולי, חזור ללימודך. כמה ש... הוא נתן לו אולי כמה מטבעות, ישלוח לאמא לעזור לכלכלית, אבל... תחזור ללימוד. טוב, עוד כמה עבור זמן, והוא קבל עוד מכתב מאמא. מכתב שכבר ספוג תוכחה ומוסר. לא שמעת לי? לא חזרת הביתה? עכשיו המצב הרבה יותר גרוע. אבא חלה מרוב עוגמת הנפש שלו על העסק. חזר לבית לפחות עכשיו. עכשיו גברה מועקתו עוד יותר. אתה יודע, אמא שלו. נכנס רב חיים וולוז'ין, נראה לו את המכתב, הפעם נענח ראש הישיבה והנחה עוד יותר עמוקה. ואמר לו, תראה, אני אינני יכול לומר לך שום דבר. אבל שמה בקולי? אתה לא תתחרט. חזור ללימודך. טוב, שיבה אומר לו, יוס, אני חוזר. יוס, אני חוזר, ותוך זמן לא רב הוא מקבל מכתב שלישי מאמו, אבא נפטר. יוס לא יכל לה כבר להתאפק, הוא כבר התייפח בבכי. לא רק זה, גם הוא הרגיש קצת, אולי אני אשם. הוא מיד נכנס שוב פעם לרב חיים מבולוז'ין וממרר בבכי. סיפר לו את כל מה שקרה, ורב חיים בכה יחד איתו. תראה איזה הזדהות, אה? על כעבור מספר רגעים, רב חיים אומר לו, אני לא יכול להגיד לך מה לעשות עכשיו. לך תשב שבעה, ואחר כך אני אומר לך, חזור ללימודך. וכך היה. הוא כתב לי אמא שלו מכתב תנחומים, שהוא מצטער, והוא איתה, הוא איתה. שלח לה גם כסף קצת לפרנסה, אבל הוא החליט להישאר ללמוד. ותבינו שהמאמץ בסוף משתלם. כעבור כמה שנים. נפטר רבה של סלוצק, ובתום ימי השבעה באו חמישה מחברי קהילת סלוצק לוולוז'ין. נכנסו לרב חיים וביקשו מהם שיבחר עליהם בחור אחד, שיהיה הרב שיתפוס את מקומו של הרב שנפטר ויכהן בקהילת קודש סלוצק. הם מבטיחים כמובן שידאגו לכל צרכה, והם יחתנו אותו, יבנו לו בית לפי חבודו, ייתנו לו מזכורת לכל ימי חייו, וכמובן כיסא ראוי לממלכתו. ענה להם רב חיים, המתינו רגע, יש לי רב בשבילכם. מיד הוא קרא למי? יפה מאוד, ליוסלה! כאשר הוא נכנס לחדר, קם רבי חיים מבולוז'ין לפניו מלוא קומתו. אנשי הקהילה היו עמומים, וואו, 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 מה, רבי חיים וולוז'ין גדול הדור, ראש שיבת וולוז'ין? מה, הוא חולק כבוד כזה גדול אחד מתלמידיו הצעירים? לא יודע בכך אלא שרבי חיים פנה לרבי יוסלה, ואמר לו, גש לידי. כשניגש וישב לידו, פנה רב חיים בחיוך לחברי קהילת סלוצק. אמר, האם אתם זוכרים שהיה אצלכם בסלוצק ילד שובב שקראו לו יוסלה? מה, 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 מה קרה איתו בסוף, אתם יודעים? הם ענו בחינוך, ודאי איך אפשר לשכוח את הילד הזה, שובב, פרחח, פרחח! עשה כל מה סקונדס שבעולם, אבל האמת שכמה שנים הוא כבר לא נמצא, הוא נעלם, לא יודעים מה קרה לו. אם כך אמר רב חיים, יוסלה קום! הוא פונה לחברי הקהילה ואומר, זהו יוסלה! הוא הרב שלכם. עכשיו הוא התחיל לשבח את יוסלה בכל מיני שבחים וסיים. אתם מסכימים לקחת אותו לרב? ישיבו כולם, בוודאי הרב, מה השאלה? הביאו יין, מזיינס, ושתו לחיים. אכלו מזל טוב. ולפני שהם יצאו לדרך עם יוסלה, לקח אותו רב חיים ואמר לו, יו, רבי יוסלה, אתה זוכר כאשר סיפרת לי שנשרפה החנות בתוך כל החנויות האלה? לא יודעת מה לעשות. ובכן, אמר לו רב חיים, הבנתי שזהו בגדר ויבוא השטן בתוכם. ויבוא השטן בתוכם. כמו שהיה אצל איוב, שהשטן אמר שצריכים לנסות את יוסלה. מה, קם נער צעיר, עוזב את כל מעשי השובבות שלו, מתיישב ללמוד בהתמדה גדולה ועצומה, נסע אדם גדול, צריכים להביא אותו לניסיון. ויבוא השטן בתוכם. אם בחור מרגיש קושי מסוים, בא לו לעזוב הכל, תזכור, ויבוא השטן בתוכם. לראות היעמוד בהחלטתו וקבלתו. בשמיים נתנו רשות השטן לשרוף את כל החנויות של החייתים, כאשר כל הכוונה היא רק החנות של אביך. נמשיך רבך, ואני הרגשתי שאתה צריך לעמוד בניסיון, אבל לא יכולתי להגיד לך את זה, אבל אתה עשית את זה, לכן אמרת לך, אתה לא תתחרד. והנה שוב, יבוא השטן, והפעם החלה את אביך, וכשבאת אליי, אני נהנחתי יחד איתך, ואמרתי לך, אני לא יודע מה להגיד לך. אבל זה הבחירה שלך, ואתה עמדת בניסיון גם זה. ועד ששוב, ויבוא השטן, והפעם הם מוכרחים לקחת את אביך מן העולם, כאשר היה בטוח שכבר לא תהיה לך ברירה. לא תוכל לעמוד בניסיון, אבל אתה עמדת בזה. ועכשיו אני יכול להגיד לך שאביך מאושר בגן עדן. הוא שמח בתורה שאתה לומד. אתה תהיה רב ומורה הוראה בעיר גדולה סלוצק. זכית לכך ביושר. שאל אביך ויגיד לך חלק א'. מה אני אגיד לכם? מרגש, מרגש. יאללה, תן אותה באיזה... תן איזה שיר. לסיום.
כולם על הרגליים.
לכבוד של תורה. יורמים. יוסלה! סלוצקר!
שוב בלאסט און דה אירווי.
כבר ידעת להם מעצמך.
אורי און דה רונווי. Elijah dancing away the night. Oh, Goliath gave up the fight. And come out from behind the glove. Everyone sees the one we love. Now you know why this whole world got spinning. And how the end is just the beginning. Di-da-da-da, di-da-da-da. Di-da-di-da, di-da-di-da. Di-da-di-da, di-da-di-da. Di-da-da-da, di-da-da-da. In our hands, di-dan of time. It's our last dance, di-dan, di-dan. Di-dan of time, we're coming home. Di-dan of time, we've already won. Di-dan, di-dan, di-dan.
Marching bands on the highway, dreaming back for the old days. People singing a familiar listening to
Di-dan of time, di-dan of time. Di-dan, 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 di-dan. Di-dan, 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 di-dan. Di-dan of time, di-dan of time. Di-dan, 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 di-dan. Di-dan, 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 di-dan. Di-dan of time, it's in our hands. Di-dan of time, it's our last dance. Di-dan, di-dan. Di-dan of time.
טוב, התוכנית שלנו מגיעה לסיום. טוב, מה נשאר לנו? יש לנו פורים השבוע, בעזרת השם אנחנו באשרה ימית בבוקר, נדבר על פורים מן הסתם. אולי היה לנו גם משהו מיוחד ככה לקראת פורים, שבוע הבא מן הסתם יהיה לנו פורים, אז לא יהיה תוכנית. אז כל מה שנשאר לי זה רק להודות לעוסקים במלאכה, למוישי כאן הטכנאי, לדוד קליגר המפיק, לכם המאזינים. ותזכרו, אל תאמינו לכל מה שאתם חושבים. תלמדו, זה ייקח זמן, לאט לאט אתם תלמדו לא להתרגש מה שאתם חושבים. אני אומר את זה לעצמי, כן? תבין שנועדנו לגדולות, כל אחד מאיתנו נועד לגדולות. אל תוותר עצמך כל כך מהר. אל תרד מהדרך או אל תעזוב לי את הישיבה בגלל שטויות שאתה חושב עליהם, מה שנקרא. אתה מבין? אתה חייב להאמין בזה. אתה חייב להאמין בכל מיני דברים שאתה רוצה לעשות אותם, אבל תעשה אותם יותר טוב. זה הרעיון. והרעיון שאם אנחנו נעשה את זה, בסופו של דבר הדברים יסתדרו הרבה יותר טוב מה שאנחנו חושבים. ככה היה פורים 9 שנים, משנת 3 למולכו של אחשוורוש, ועד שנת 12, אתה מבין? 9 שנים, מי היה מאמין שבסוף הכל יתהפך? אתה מבין? 9 שנים, מי זכר בכלל מה היה? ונהפוך הוא, הכל בסוף מתהפך. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אתה לא מבין את זה בהתחלה, אבל תסתכל אחורה יום אחד, והכל יבוא על מקומו בשלום. שלום, לילה טוב, המשך לילה פורה וחיובי, וזהו, שיר אחרון. לילה טוב, שלנו פורים שמח וחודש אדר מקסים. לילה טוב.
כשאודם לא ימיתוי לא אוי שאוי שמיתו אהי משמחו בכל כך שמחו כשאודם לא ימיתוי לא אוי שאוי שמיתו אהי משמחו בכל כך שמחו כשאודם לא ימיתוי לא אוי שאוי שמיתו אהי משמחו בכל כך שמחו כשאודם לא ימיתוי לא אוי שאוי שמיתו אהי משמחו בכל כך שמחו עד שהשמחו נגס עד רגלו ומלא אוי סום למעלה למעלה עד שהשמחו נגס עד רגלו ומלא אוי סום שאודם לא ימיתוי לא אוי שאוי שמיתו אהי משמחו בכל כך שמחו כשאודם לא ימיתוי לא אוי שאוי שמיתו אהי משמחו בכל כך שמחו עד שהשמחו נויגס עד רגלו ומלא אוי סום למעלה למעלו עד שהשמחו נויגס עד רגלו ומלא אוי סום מילים בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד